און הרב בן ציון מוצפי שליטה וכאן מורשת אנחנו משדרים מירושלים ומתל אביב כאן מורשת ושוב איתכם כמידי ערב שבת קודש בתוכניתנו הקבועה שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה וכאן מורשת אנחנו משדרים מירושלים ומתל אביב 072-333-2925 טלפון רב קווי לשאלה אחת בלבד לתועלת המאזינים ככל שיאפשר הזמן על מנת לתת גם לאחרים לשאול תאמור שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי איתנו אלנה אידיונוב הטכנאית וקשת מאירוביץ' בהפקה ואני אבישי בר אושר אנחנו היום בערב שבת קודש פרשת כי תישא י"ז אדר א' תשעת יהי רצון שהדברים יהיו לנחת רוח לכל אלה שהשבוע פקידת שנתם בכללם חום וחתני רבי אברהם אלברט הכהן בן אסתר וכל אלה שהשבוע באמת הרב בכור נחלון ועוד גדולי ישראל זכר צדיקים בברכה ואנחנו כבר מתחילים בשידור איתנו בקו השידור נמצא הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה ואנחנו נתחיל עם השאלה הראשונה נפנה לכבוד הרב והרב איתנו שבת שלום כבוד הרב
שבת שלום ומבורך לכם למאזינים כולם
חזק וברוך הרב אנחנו כמובן פרשת כי תישא פרשה שבה יש עניין של שבת קודש ונחזק בענייני השבת וברשות הרב אנחנו כבר נפנה לשאלה הראשונה מאזין שנמצא איתנו על קו הטלפון בעילום שם מירושלים שלום למאזין
שלום הרב
שלום, שבת שלום
שלום גם למנחה רציתי לשאול לגבי סגולות יש סגולה של לומר תודה, זאת אומרת לומר נשמת קולך או לעשות סעודת הודיה לפני שהגיע הישוע
סליחה, אני בור ועם הארץ בענייני סגולות ואני לא נכנס לזה בכלל ואני לא יודע מה מקורו ועל מה מסתמכים אלה שאומרים כל יום נשמת כל חי בעוד שעד לפני 20 שנה כל עם ישראל במשך 2000 שנה ומעלה אמרו פרקי תהילים תסתכל סידור התפילה שלנו מלא פרקי תהילים שחרית מנחה וערבית חול שבת מועד יום הכיפורים ראש השנה כל הימים כולם ונשמת כל חי אומרים אותו בשבת וביום טוב אבל יותר מזה לא מצאנו אז בבקשה תתחזקו יותר בלימוד השולחן ערוך בלימוד ההלכה שהיא קיום התורה בלי זה אין לנו קיום תודה
תודה רבה, ואני גם מבקש אם אפשר להזדהות, ודבר שני גם את השאלה, להגיד שאלה הלכתית ואחר כך לדבר על סגולות זה... אוקיי, אנחנו ממשיכים ברשות הרב, ואנחנו פונים למאזין הבא, משה ממעלות, שלום לך
שבת שלום,
כבוד
הרב
שבת שלום
ומבורך הרב,
רצינו
לשאול לגבי הגלילה של הספר תורה בגלילה של הספר תורה נוהגים להחזיק את הציציות וכתוב במשנה ברורה שנהגו לכרוע הוא כותב, נכון? לכרוע מול הספר
אולי, תורה אולי אצלך נהגו להחזיק ציציות
אנחנו לא מחזיקים
אנחנו, סליחה אתה צריך להביא ראייה מגדולי ישראל אתה צריך להביא ראייה מהפוסקים אבל לא מה שאנשים עושים אחד עשה ובאו אחריו עוד כמה מאות ועשו זה לא ראייה אנחנו לא נוהגים בשעה פתיחת האחד ובשעה תוצאת ספר תורה להחזיק ציציות אנחנו נוהגים כשמראה בעל ההקמה מראה את כתב הספר תורה להצביע באצבע לא בזרת אלא באצבע ושמים את האצבע ונזהרים לא לגוע בקלף של הספר תורה כי זה עבון חמור מאוד מאוד אלא אנחנו מרחוק מצביעים על מקום הקריאה ואומרים וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל זה כל העניין מה שאנשים עושים, תעשה לי טובה. אין לזה לא סמך ולא ראייה. תודה.
כן, מחילה רק הרב.
תודה.
תודה רבה. הרב, שאלה מהפורום, מאוד מעניין, כיורים, שני כיורים, מה גדר החיוב, עד כמה, ומה העניין שצריך לעשות אחר?
עד לפני 50 שנה לא היה מושג של שני כיורים. אם תלך עוד יותר אחורה, לא היה כיורים בכלל, כי לא היה ברזים, מים בברזים, אז רחצו בתוך איזה גיגית עם סבון, עם כלי, עם חומרי ניקוי את הכלים. מה ההלכה אומרת לגבי שטיפת בשר, כלי בשר וכלי חלב? מרן בשולחן ערוך ביורי דעה מתייחס לזה בפירוש, וההלכה אומרת שבצונן ובפסולת עם חומר של ניקוי, הרי זה נותן טעם לפגם במותר, ולכן בזמנו היו באותו קיור, לא באחד, אני מדגיש, שוטפים את כלי הבשר, אחר כך שוטפים את כלי החלב עם סבון, בלי סבון, כל אחד והדרך שלו והתנאים שלו. מה קרה בחמישים שנים האחרונות? ביות והתחילו להיות מים חמים בברזים, וגם הנשים קצת התחילו להיות יותר עסוקות מאי פעם. אני לא יודע אם באמת יותר עסוקות, אבל כך הן טוענות, כי פעם אני יודע שהיו מאוד מאוד עסוקות, ותמיד היה להם זמן, והיו מחייכות ולא היו עצבניות. אז אני אומר את זה באופן כללי, יש יוצאים מן הכלל, אין ספק, אבל מה עשו? אז התחיל מים חמים, ואז הניחו את הכלים בכיור. מה ראו אנשים? באו חכמים ואמרו, רגע, אתה מסיים ארוחת בוקר, ועדיין הכלים של ארוחת בוקר שחלביים נמצאים בכיור, איך אתה תבוא ותשים אחר כך את הכלים הבשרים? בוא נעשה פטנט, נמציא שתי כיורים, יש עם הפרדה מלאה, יש בלי הפרדה מלאה, עם מחיצה, בלי מחיצה, ושמים באחד את החלבי ובשני את הבשרי, ואז מתמלא הכיור עד שהוא נערם, נעשה רימה אחת גדולה מאוד מאוד מאוד. אז אולי נזכרים לבוא ולשטוף אותם, לנקות אותם, לרחוץ אותם וכדומה. אז כל זה בא הן בגלל שמתערבבים כלי הבשר עם כלי החלב, וגם שיש מים חמים בברז. איזה מים חמים? מ-45 מעלות ומעלה. למעשה זה לא רלוונטי, כיוון שבמציאות אנחנו רואים שגם אם יש מים חמים, אז מערבבים אותם או מצננים אותם עם המים הקרים. אז במקרה כזה זה לא אסור, אבל לא לכתחילה, בוודאי שלכתחילה הוא לא נעשה זאת. ועד שמדברים איתי על שני כיורים, אני עדיין עומד בספק גדול לגבי מדיח כלים, שהיום מתירים אותו, ואני לא יודע, ברוך השם לי אין מדיח כלים, ואני מקווה גם לאורך ימים ושנים לא לקנות מדיח כלים, אבל מסתדרים בלעדי זה עם שתי כיורים, הכל בסדר והכל הולך כתקנו. אז לכתחילה שתי כיורים כדאי, מצד שבכיור אחד משתמשים לחלבי, בכיור אחד לבשרי, וייתכן שיש מצב ששני הכלים ביחד נפגשים באותו כיור, זה לא טוב. אני לא אומר אסור, כי יש מקרים שזה יהיה מותר, בדעבד יהיה מותר, אבל כדי למנוע מצבים של החלפות וכל מיני תקלות, אז כדאי לעשות שני כיורים. אבל מי שיש לו כיור אחד, כגון אדם ששכר דירה, או אני יחידת דיור, אני לא יודע איך קוראים לזה היום בכל מיני שמות וכינויים, והוא משתמש באותו כיור גם לבשרי גם לחלבי, אין בזה שום בעיה, ובלבד שלא ישים אותם ביחד. זה הכל. תודה רבה.
תודה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם אברהם, יהודנו אברהם מרחסים, שלום לך המאזין.
שלום, שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום וברך.
לגבי שמסיימים את תפילת 18 ופוסים שלוש פסיעות אחורה, לשון השולחן ערוך שהעושה שלום ורומה ורחמה ועושה שלום עלינו, זה צריך להיות תוך כדי שהוא כפוף, ובשלישי להשתחוות. השאלה אם ככה לעשות או שלהשתחוות גם כשפונים לצדדים ולא בקריאה אחת.
אלא הרמב״ם לא כך כתב, ושולחן ערוך הולך בעקבות הרמב״ם. הרמב״ם כתב שיפנה לשמאל ויכרע, יפנה לימין ויכרע, יפנה לאמצע ויכרע, נמצא שלוש קריאות, כך לשון הרמב״ם. אז למעשה כך צריך לעשות. זאת אומרת, אנחנו פוסעים בתחילה, זה מה שאנחנו עושים, פוסע שמאלה, פוסע ימינה, פוסע אמצע, שלישי, שלוש פסיעות, אחר כך פונה לשמאל וחורע, פונה לימין וחורע, פונה לאמצע וחורע. זה הסדר האמיתי. תודה רבה לך.
תודה למאזין. אנחנו עם מאזינה מהדרום, שלום לך גברת דבורה.
שלום וברכה.
שלום, שבת שלום וברכה.
שבת שלום וברכה כבוד הרב, ורפואה שלמה.
אמן.
תודה רבה על הכל. אנחנו כמעט עולים לעתים קרובות, שבוע כן, שבוע לא, כיוון שעומד כן לשאול את כל השאלות
בפיעה חצה. מה השאלה בבקשה, השאלה?
שאלה היא, האם אישה צריכה להקדים בכל תפילה לשם חוט קודשה? ועוד שאלה לגבי תפילה, ברצב החיצור ובשבת כתוב בברכת המזון שאכלנו ושתינו וצריך לעשות פסיק בחורבן ביתך הגדול. האם צריך לעשות פסיק שאכלנו ושתינו פסיק שלא יהיה ברצף ושתינו חורבן חלילה? צריך לעשות פסיק חובה?
בסדר, לא חובה, זה לא פסיק. ודאי, אדם, כשאדם מתפלל, אז הוא מתפלל בצורה שהדיבור שלו מובן. כמו שאדם מדבר עם חברו, ואישה עם רעותה, אז היא מדברת בצורה שהדברים מובנים, ולא מערבבת דברים ביחד. עכשיו, לגבי השאלה הראשונה, מה הייתה השאלה הראשונה? אני כבר פרח לי כראש.
אם אישה צריכה להקדים בכל תפילה, זה שם חתכות
שם. צריך להגיד לשם יהוד. אישה, אני לא יודע אם חייך, אבל אם היא רוצה, היא יכולה לומר, ומה זה כל תפילה? שחרית, מנחה, ערבית, זהו, לא יותר מזה. יש הרב חידה כתב במורה באצבע, שעל כל מצווה ומצווה יאמר לשם יחוד, וכדי שלא ישכח, אז הוא סידר שם, מי שירצה יעיין שם בכף אחת, בחלק נקרא כף אחת, הוא כותב שם לשם יחוד אחד כללי ליום, לכל מצווה שאני אעשה במשך היום. אם זה כיבוד אב ואם, ואם זה לימוד תורה, ואם זה קימה מפני זקן, ואם זה תספורת והנחת הפאות, ואם זה כל מצווה שכתובה בתורה, אני עושה לשם יחוד אחד אומר, ובשם יחוד הזה כולל את כל המצוות כולם. תודה רבה.
תודה. אנחנו עם יעקב מעיר הקודש טבריה. שלום לך יעקב.
הרב שבת שלום.
לא שומעים טוב יעקב.
הרב שבת שלום.
לא לא, אנחנו נעבור למאזין הבא, זה בלתי אפשרי.
יש שם תחבורה ציבורית.
לא, זה בלתי, בדיוק. קצת כבוד לתוכנית. אנחנו נעבור ליוסף מנתיבות בבקשה.
שלום וברכה, כבוד הרב, ערב שבת שלום.
שבת שלום וברך.
אני רציתי לשאול לגבי חלות שנאפו בתנור חלבי, זאת אומרת שעבר 24 שעות מהחלבי. אפשר לאכול אותה עם בשר ביחד, החלות הללו?
סליחה. אתה צריך להגיד את כל הפרטים. האם התנור היה נקי או לא היה נקי? האם התנור, זה לא משנה שעבר 24 שעות. האם באותה תבנית או בתבנית נפרדת, מה היה שם?
התנור היה נקי ובאותו תבנית.
אותה תבנית, והתבנית הייתה נקייה?
כן, החלפנו נייר אפייה.
רגע, לפני שאתה אומר לי כן, זה היה, היא נשטפה במים וסבון?
לא.
לא, אז איך אתה אומר לי שזה נקי, אז זה לא נקי?
זה נייר אפייה.
אם אני, אדוני, סליחה, אני אקרא איתך את התבנית, בוא נעמוד מול האור, ואני אראה לך כתמי שומן. זה לא נקי. זה לא נקי, זה לא נכון, סליחה, שאתם ניגשים לרב בשאלה לא בכללי, אני מדבר באופן כללי, שאדם ניגש לרב, אז אסור לו להטעות את הרב, הוא צריך להגיד את כל הפרטים הכי מדויקים, כדי שיהיה אפשר לפסוק. כיוון שהתבנית, זו אותה תבנית, והיא לא נשתפה, זה לא מעניין אותי שעברו 24 שעות או לא עברו 24 שעות, כיוון שהיה שם שומן בעין, אז זה אותו דין, אם זה חלבי זה עדיין חלבי, אם זה בשרי זה בשרי גמור. תודה לך ותבורך.
תודה. אני ברשות הרב, אני באמת, זה כבר כמה קורה, כמה פעמים מאזינים, אנחנו מבקשים גם לשמור על האיכות וגם להגדיר את השאלות נכון, גם לומר את השאלות מראש בנושא ולא לנסות לבלף אותנו. סליחה שאני אומר את הדברים.
תודה.
לא, ככה זה קורה.
זה לא יעזור, רבנו.
כמו שבזמנו שאל ילד את הרב על שעון ובסוף התברר שזה שעון אלקטרוני והוא לא אומר שזה מכני. אז שלא...
ו-70 אוזניים.
אחד משמעית. תודה לרב, אנחנו עם חיים מהדרום, בבקשה.
כבוד הרב, יין...
הבת שלום.
יין של קידוש. יין של קידוש.
כן, שמעתי קידוש, אבל מה המשך?
הוא חצי.
מה זה?
חצי מים,
חצי יין. לא יין, קנית אותו, עשית אותו, אני לא הבנתי.
לא, מהחנות.
מהחנות?
מהסופר.
חצי מים. אתה הוספת חצי מים?
לא, ככה מהות.
לא הבנתי, איך אתה יודע מה יש ביין שם? אתה היית בייצור?
לא, יש אשכנזים אדם
איזה. אני לא יודע, אשכנזים, ספרדים, יש גם תוניסאים, יש עיראקים, יש כל העדות, יש גם קורדים.
לא, השאלה אם צריך לזור אותו או לא צריך לזור אותו, זה השאלה שלי, זה לא יודע.
מה השאלה אם?
שלוש טיפות, צריך לשים שם למה או לא.
הראשונה שלי, אם זה בכלל יין. תדע שהרבה ינות בשוק יש היום, בעיקר היין לקידוש, שזה בכלל לא יין, זה עם כל מיני אבקות וכל מיני חומרים וכל מיני תמציות, ואני חקרתי את הנושא הזה ואני מכיר את זה ואני מעודכן מה שקורה. יש הרבה ינות בחנויות שהם בכלל, אני לא יודע כמה אחוזי יין יש בהם. לאשכנזים זה מועיל אם יש 16.666, כלומר בוא נגיד נעגל את זה ל-20%. אבל לנו הספרדים לא יעזור, כך כתב הריף ומרן השולחן ערוך הבית יוסף הביא כמור, שאנחנו צריכים 51% נטו רק מה שיצא מהענבים, אחר כך שאר התוספות והחומרים והערבובים אחרי זה. לכן אני לא יודע אם זה בכלל יין, אם מותר לברך עליו בורא פרי הגפן. תבורך ושיהיה לך חיים הכי טובים.
אמן ואמן, תודה, חזק וברוך לעולם. אנחנו עם תמר מהצפון, שלום לך גברת.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
אם שותים משקאות קרים או חמים ומגיע זמן הסעודה, האם מברכים בורא נפשות או שתלוי כמה זמן עבר מאז?
זו מחלוקת. דעת מרן השולחן ערוך שאם הוא שותה או אוכל אפילו פרי או אפילו מיני פירות של צריך לברך עליהם ברכת מעין שלוש, כיוון שהוא בא לאכול כעת והוא עומד לברך אחר כך ברכת המזון, ברכת המזון פוטרתן. אבל דעת הרמה לאשכנזים זה לא כך. דעת הרמה, גם כך דעת רבנו הארי, שאם אדם שתה לפני הסעודה הרביעית או אכל נאמר תפוח או אפרסק או כל דבר אחר שברכתו האחרונה בורא נפשות, צריך לברך בורא נפשות ואחר כך ייטול ידה ויברך המוציא. אבל אני
שוב חוזר, הדבר הזה שנוי במחלוקת, זה תלוי לפי מנהגי העדות, כלומר לאשכנזים הם כן מברכים בחג בורא נפשות קודם הסעודה, הספרדים לדעת מרן עשו אין לברך בחג בורא נפשות, כיוון שזה יכול להיות ברכה לבטלה, כי אתה בן כה עומד כעת לטול ידיך ולברך המוציא, אז ברכת המזון תפתור הכל, גם מה שהיה קודם הסעודה. תבורכו מן השמיים.
אמן ואמן. תודה. אני אשאל שאלה מהפורום, שאלה לרב לגבי שניצל שמכינים בבית, מה ברכתו? הוא אומר את המאזינה, עדיין מתווכחים בבית ואומרים
כן,
שיש
אז,
בין פרורי הלחם השונים.
אני אענה כל מי שנשאול ממה זה מורכב. הכלל הוא כזה, אם פרורי הלחם שהונחו רק לתת טעם ושלא ידבק השניצל במחבת או בסיר, אז עדיין ברכתו שהכל נהיה בדבר. אבל ברגע ששמו כמות שניכרת והיא חשובה ועשו אותה בשביל של פירורי לחם, שעשו אותה בשביל שאני אסבע אם זה בינתיים וזה ציפוי יותר רציני, אז כמה זה יותר רציני זה הכל תלוי לפי המציאות מה הם עשו שם, אז זה ברכת בורא מיני מזונות, ולכן צריך להיזהר או לשים ציפוי עבה ואז אני בטוח מברך בורא מיני מזונות, או ציפוי דק כמו שמקמחים או מפזרים קצת עם ביצה או בלי ביצה את הפירורי לחם, או כל, יש היום גם קונים חומר שזה נקרא אמריקאי, יש תאילנדי, יש כל מיני השם מצילנו מכל מיני דברים כאלה שהם לא כל כך בריאים, שמים לזה כדי קצת לגוון או לתת צבע או צורה או טעם, זה עדיין ברכתו שהכל נהיה בדברו. תודה רבה.
תודה, תודה, חזק וברוך לרב. ואנחנו עם מאזין מבית שמש, שלום לך רם.
שלום, שבת שלום עוד הרב.
שבת שלום וברך.
שלום, רציתי לשאול בבקשה, האם צריך להקפיד על כך ששוחט עוף או בשר צריך להיות, להקפיד על עצמו להשתמש רק בטלפון כשר, ואם הרב יכול להגיד לי איזה גופי כשרות מקפידים על כך שהשוחטים אכן השתמשו בטלפון כשר בלבד?
אני לא מכיר את הכשרויות, אני לא יכול להגיד לך, ויש הרבה כשרויות היום. לפי ההלכה כל מי שהוא בא, כל יהודי, אני לא מדבר כעת על שוחטים או חזנים או מוהלים או כל כלי הקודש, מה שנקרא קורא בתורה, חזן, זה כולל כל כלי הקודש, וגם ובעיקר כל יהודי ויהודי להיזהר להשתמש אך ורק בטלפון כשר. מי שצריך לצורכי עבודה כגון רופא, אחות, עורך דין, סוחר גדול וכדומה, וצריך טלפון מיוחד כזה, אני לא יודע איך קוראים לו, חכם, חכם מה הוא אומר, רשם מה הוא אומר, סליחה שאני מתבטא לפעמים קצת זה, אבל בדרך הלצה אמרתי זאת, אז הוא צריך לשאול שאלת רב, רב בעל יישוב דעת שאכפת לו מדבר השם, חרד לדבר השם, והוא יגיד לו איזה כלי מותר להשתמש, איזה כלי לא, ולמי כן ולמי לא. אבל על פניו לשוחט, לא רק שוחט, בודק גם למוהל, גם לחזן, גם למשגיח כשרות, גם לבעל תפקיד רבני או תפקיד רוחני כלשהו, חייב שיהיה לו טלפון שאין בו את כל הדברים הפרוצים, והשם יעזור שהדברים יפלו על לב טוב ועל דעת נקייה ושהכל ילך למשרים. תודה רבה.
072-333-2925, וברשות הרב אנחנו חוזרים לשידור לשאלת מאזין מירושלים. שלום לך עמי.
שלום, שלום לכבוד הרב.
שלום, שלום.
באחד הרפואה, עד 120, כל הישבות.
אמן.
רציתי לשאול כבוד הרב, מותר לאישה להספיד בהליך של לוויה?
תראה, השאלה הזו נשאלה בעבר, דיברתי על זה, כלי התקשורת עשו בזה בטעמים, אבל ודאי שאסור, כי לא רק זה, אני אגיד לך יותר מזה, כעצם הסתכלות בפני אישה בשעת לוויה, בין אם היא מספידה או היא לא מספידה,
היא לא... לא חשוב אם זה גבר או אישה, הנפטרים?
לא, 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 סליחה, סליחה, תרשה לי, אתה שאלת, בוא נענה לך על מה ששאלת. לגבי אישה, גם בגמרא, גם בזוהר מובא, שאסור לאדם להסתכל בפני נשים בשעת חזרתם מן הלוויה, וכל שכן בשעת הלוויה. כי זה גורם הרבה רעות, זה גורם הרבה כתרוגים, כי יש הרבה, אני לא רוצה כאן להדעות את המאזינים, ולא בפורום הזה, להרבה מאוד מזיקים מלאכי חבלה, המסתובבים שם ומזיקים לאנשים, ומובא יותר מזה, שאפילו אם הוא לא נזק עכשיו, ולא בחודש, ולא באותה שנה, לאחר כמה זמן מגיע זמנו, והוא, חס ושלום, יכול להיות ניזוק. לכן זה מנהג פסול שהתחיל בשנים האחרונות, ומי ששומר מצוות ומדקדק במצוות, תסתכל שאצל ציבור שומרי המצוות זה לא קיים. אז תבין לבד, ולא כדאי לדבר יותר מדי, בוא לא נרחיב את היריעה, אבל זהו המצב, וזה חמור מאוד, כי בשעת לוויה מי שילמד קצת וקצת יתבונן במקורות מה קורה גם עם הנפטר, גם עם הקרובים, גם עם יתר המלווים בשעת לוויה, אז יחרד ממקומו. היום זה הפך להיות טקס, והפך להיות מפגש של שירה ודקלומים וכל מיני נאומים וכל מיני הצגות שהעתיקו מהגויים, אבל יהודים יודעים מה זה, ואלה שיודעים קצת תורה מבינים שזה דבר מאוד חמור, מאוד רציני, ומתייחסים לכך בהתאם. תודה רבה לך.
תודה רבה, שנשמע בשורות טובות. אנחנו עם עוד מאזין מעיר הקודש ירושלים. שלום לך דוד.
שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שלום, שבת שלום מבורך.
כבוד הרב, רציתי לשאול, אני בעזרת השם שבוע הבא מקבל דלתות פנימיות שהזמנתי לתוך הבית. רציתי לשאול לגבי קביעת מזוזה, אני מחליף את הדלתות כולל המשקופים. רציתי לדעת לגבי אם צריך לקבוע מזוזה בכל דלת מחדש, והדלת של הכניסה הראשית אותה אני לא מחליף. מה לגבי המזוזה שם? ולגבי הבתי מזוזה, האם צריך שיהיו שקופים כדי שירות הקלף או אטומים?
זה לא משנה, שאלת אותי המון שאלות בבת אחת. זה לא משנה אם אתה מחזיר את אותם מזוזות או לא אותם מזוזות, אלא משנה אם היה הפסק בינתיים. כמה זה הפסק כדי לברך על המזוזה מחדש, יש בזה קצת חילוקי דעות. הרב בן ישחי התייחס לזה וכתב שכל שהלך לשוק וחזר, זאת אומרת, בוא נגיד שהייתה, היה הסיח דעת, שהוא בינתיים המשקוף או אותו דלת או אותו פתח היה בלי מזוזה במשך כמה שעות, ובעל הבית לא היה שם. אם הוא היה שם, אז עדיין יכול להיות שאין הסיח דעת, אבל כשהוא לא היה שם והוא הלך וחזר ועכשיו בא להתקין את המזוזה, ועברו כמה שעות, לפחות שעתיים, הוא כן מברך ברכה אחת על כולם. אם זה שקוף או לא שקוף, היום בימינו לא נהגו לעשות שקוף מסיבה פשוטה, מכיוון שבתוך החדרים בדרך כלל המזוזה נמצאת בתוך החדר, ובתוך החדר לא תמיד מתנהגים בצניעות, אפילו אנשים ששומרי מצוות מצד שהם צריכים להחליף בגדים וכדומה, או יש כל מיני מצבים שאי אפשר, או מחליפים לתינוק וכדומה, אז נוהגים להשתמש במזוזה מחוסה, אטומה, ואולי טוב שכך, גם לפעמים שופכים מים או נרטב או יורד גשם, והמזוזה יכולה להיפגע ולהיפסל כתוצאה מחדירת מים, ולא רק מים, אלא אפילו סתם נחות שנכנסת ונדבקת בקלף ויכולה לגרום לו הרס וקלקול, ולכן משתמשים בכלים אטומים בשביל המזוזה. הבית של המזוזה אטום, אבל אין לחינמה, אנשים שיש להם למשל חדרים פרטיים משלהם, או שאותו חדר הוא חדר משמש ללימוד, לתפילה וכדומה, הוא יכול להניח שם מזוזה שקופה, זה הרבה יותר טוב. ואגב, אם כבר הזכרת, אז תרשה לי להוסיף דבר אחד שהוא תקלה חמורה מאוד מאוד, בפרט בימי שישי, והוא ממנהג משונה חדר למדינה כבר כמה עשרות שנים, שמנקים את הבית, והנה עוד מעט פסח מתקרב, ומנחים את כל הכלים הפסולת והאשפה והשקיות האשפה בחוץ ליד המזוזה. ויש זוהר מפורש, צועק הזוהר בפרשת ואת חנן על הפסוק וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, וכותב יותר מזה, שאפילו מי ששופך מים מלוכלכים ליד המזוזה, המזוזה, המלאך הממונה על המזוזה בורח, וסכנה ליושבי אותו בית. אז אנא מכם, אהוביי ורעיי, אל תניחו שקיות אשפה ליד המזוזה בחוץ, כי אז חס ושלום יכול להיות דברים לא טובים. אז בבקשה לשמור, וגם זה לא דרך ארץ. אדם נכנס לאיזה מקום, עולה במדרגות, רואה ליד הפתחים כל המצרכים שהיו אי פעם שימושיים נמצאים שם, כל מיני חלקי אשפה וזבל וזוהמה, וזה לא כבוד גם כלפי אנשים. דרך ארץ קדמה לתורה, צריך שהחדר המדרגות יהיה פחות או יותר נקי, והכניסה לכל בית וליד מזוזה תתנהג בהתאם ובכבוד. כמו שלא ייתכן שאני אניח פסולת ליד חס ושלום ספר תורה או ספרי קודש, או ליד ארון הקודש, כך גם לא להניח ליד המזוזה דברי פסולת. וחבל חבל שאנשים לא מבינים את זה, ויש כאלה אפילו בני תורה שלא נזהרים בדבר הזה, כי זה לטובתם, לא לטובתי ולא לטובת אף אחד, לטובתם הם של דיירי אותו בית. אז אנא היזהרו לכבוד המזוזה. תודה רבה.
תודה וישר כוח. אנחנו עם מאזין מהצפון. שלום לך אורן, בבקשה.
שלום לכבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
חילך לא ראית, תזכה לשנים ארוכות, נעימות כן. וטובות. שאלתי בנושא במסכת פאה במתנות עניים. בדברים כתוב כי תחבות זיתך לא תפאר אחריך. כן. החיים למדים שיש לזית דין פאה ושכחה. כנל גם באילנות. גם המשנה נותנת כלל, כל שהוא אוכל ונשמר וגידולו מלארץ חייב בפאה. שאלתי, אם אני כותף את הפירות מהעץ בגינה, האם אני חייב להשאיר פאה ושכחה בעץ, והאם יש שונות בין עץ פרטי למטה עצים?
אם אתה כותף את כל הפירות, אז באמת כך. אבל אם אתה לא כותף, הקטיף לא נעשה בבת אחת, ובדרך כלל זה לא נעשה בבת אחת, כיוון שחלק מהפירות הבשילו וחלק לא הבשילו. אבל במצב שכן הבשילו ואוספים את כל הפירות, אז אני צריך להשאיר. אבל מה יצא מזה אם אני אשאיר? הרי זה יתקלקל. זה שייך לעני ולגר. העני והגר לא יבואו לפרדס שלך ולגינה שלך לקחת איזה תפקיד תפוז או קלמנטינה או איזה תפוח. לא. אז מה אתה כן יכול לעשות? אותו דבר בקציר, היום שקוצרים שדות וכדומה. מה אני עושה? אני קוצר את הכל, אוסף את כל הפירות. אחר כך נותן איזה סכום, 10 שקלים, 20 שקלים. אין איזה שיעור, כי כתוב במשנה, אומרים את זה כל בוקר. אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים והרעיון. אז הפאה זה הראשון. פאת השדה או פאת האילן, אני נותן איזה סכום לצדקה לעני, לא לסתם צדקה, אלא ספציפית, ישירות. לאיזה עני? אתה רואה איזה אברך, אבא לילדים קטנים, או כל מי שקשה לו לגמור את החודש, הרי זה גדר עני, אני נותן לו איזה סכום, אומר לו, קח מתנה ממני, אתה לא צריך להגיד לו בשביל מה. זה הפדיון של הפאה. תבורך מן השמיים.
תודה רבה, יישר כוח. ואנחנו עם מיכאל מהדרום. שלום לך, בבקשה. מיכאל, שומע?
שלום כבוד הרב.
שלום.
רציתי לשאול מה דעת בן איש חי בפרשת כי תישא לגבי התחנון, כי היום בישיבות שלנו הגדולות יש בחורים תימניים, יש אשכנזיים, יש ספרדים, כל אחד מקלם מנהג שלו, זה כמובן עניין של התגודדות. אז מה דעת בן איש חי, אם בן צובר שספרדי לא ייפול על פניו נגד כף חיים פלל, יש לנו מפורש שספרדי כן צריך ליפול על פניו אפילו שהוא פוחד, או איך
הספרדים נהגו על פי רבנו הארי, זה לא הבן איש חי, הוא המציא את השיטה, אלא רבנו הארי בפירוש כתב שנכון שצריך ליפול על פניו, אבל בתנאי אחד מפורש, שהוא כיוון בכל תפילת העמידה, ולא רק שהוא כיוון במה שהוא אמר, אלא שגם באמצע העמידה הוא לא נזכר ולא חשב מאיזה דבר שמחוץ לתפילה, ואפילו בדבר לימוד, ואפילו בדבר עשיית איזה מצווה, אז הוא יכול ליפול על פניו ללא חשש. אבל ברגע שהוא כן מתפלל וכן חשב מחשבה אחרת, הוא אמר איזה מילה או משפט בתפילה והוא לא התכוון למה שהוא אמר, המוח שלו ברח למקום אחר, סכנה ליפול על פניו. כך פירוש סכנה. למה? כי אז יש נפילת אפיים, יש בזה סודות עצומים מאוד, וזה מסוכן. ואם אתה רוצה, עיין בספר אורחות ציון, שם בחלק ב' יש את העניין של נפילת אפיים, ותראה ותקרא ותראה את כל המקורות, אם בזוהר, אם בדברי רבנו הארי, אם בדברי שאר הפוסקים האחרונים, מה שכתבו בזה. ולכן ספרדים לא נוהגים ליפול על פניהם. וכלל ידוע, אתה שואל אותי לגבי לא תתגודדו, אז מפורש, כך כתב הבא, כך כתב המייל שמואל ואחרים, שכל דבר ששייך לקהילה אחרת, כגון הספרדים קיבלו עליהם הוראות מרן השולחן ערוך, האשכנזים קיבלו עליהם הוראות הרמה, אין בזה משום לא תתגודדו. גדולה מזו, הגאון הרב פיינשטיין כותב, ספרדי שמתפלל אצל אשכנזים והוא מגיע והאשכנזים מדבר ליטאים, לא חסידים, מה שנקרא נוסח, הם קוראים לזה נוסח ספרד או ספרד, לא ידעתי מאיפה יצאה המילה הזאת, אבל נו, אז כך קוראים לזה. אז מה קורה שם? מגיעים לכתר במוסף, הספרדים אומרים כתר יתנו לך, אשכנזים אומרים נקלישך ונעריצך. אז מה עושים? אומר, אתה תגיד כתר. הרב פיינשטיין, שהוא היה ליטאי, הוא לא אומר כתר, הוא עצמו כותב בספרו על הר השלום שאתה כן תאמר כתר בלחש, כיוון שזה אתה מתפלל בינך לבין עצמך, ואין בזה איסור לא תתגודדו. תודה רבה.
תודה רבה וישר כוח גדול לכבוד הרב. אנחנו עם מאזין מירושלים. שלום לך, יוסף.
שלום.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. הרב, אני מתכונן להתפלל ברכת המזון, ואני עושה מים אחרונים, פתאום הטלפון מצלצל. האם אני, אסור לי לענות לטלפון?
מה, למה? תחשוב, ואם היית לא שמה, היית במחסן, או חוץ מכבודך בשירותים, או עלית לגג לשאוף אוויר, והטלפון צלצל.
העניין, האם מים אחרונים זה מחייב אותי לברכת המזון?
כן, זה מה שאני עונה לך, סליחה. הרי הגמרא אומרת, תכף לנטילה ברכה. לפרשו הפוסקים, תכף לנטילת ידיים ברכה, זה נטילת ידיים שלפני הסעודה. תכף לנטילה ברכה, למים אחרונים. אסור לי לדבר אחרי זה, אסור להפסיק בשום דיבור. אז לכן, אני לא עונה לטלפון, לא קרה כלום, אני לא מבין. לפעמים אנחנו הולכים לאיזה, לקבל שירות מבנק, או בקופת חולים, או בכל, בקופת בריאים, ואתה עומד שם, אדוני, אני מדבר איתו, והוא באמצע מקבל טלפון, והוא מתחיל לדבר. אז מה, הטלפון קודם אליי, אני בשר ודם, עם נשמה, ואולי נפש רוח ונשמה. והוא טלפון דומה מישהו, אז הוא יכול לחכות. הוא יכול להחכות, לא יקרה כלום. זה לא שקרה פה, יש חס ושלום מלחמה אטומית או סכנת חיים. אני לא מדבר בסכנת חיים, אני מדבר בטלפון שמישהו צלצל, אז אני לא עונה. לא קרה כלום, תבורך. צריכים להיות יותר רגועים, אנחנו יותר מדי תלויים בכלי הקומוניקציה. תודה רבה.
תודה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם אליהו מרחסים, שלום לך.
שלום לכבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שלום, רציתי לשאול שאלה בעניין מנהג. אני התארחתי בקהילת קודש בחיפה, שאנחנו כהנים, ונוכחתי לדעת שבעצם הם לא עולים בחזרה הראשונה של השחרית בשבת, לא עולים לעלייה לכהן, לדוכן להיכל הקודש. ואחרי זה שאלתי את המקורות לדבר ולא היה כל כך ברור.
אתה טוען למה הם לא אומרים בימי החול ברכת
בשחרית של שבת? הם לא נושאים כפיים, כלומר לא עולים להיכל לברכת הכהנים בחזרה הראשונה של שחרית, רק במוסף.
בטח גם לא בחול.
כן, כנראה גם בחול, ובמוסף כן הם עולים. אבל התקלה השנייה שהייתה...
לא, סליחה, אבל הזמן קצר. כמובן, השאלה מובנת בהחלט. דע ידידי, שמנהג האשכנזים, וכך היה ההלכה העיקרית, שבחוץ לארץ וגם בארץ בימי החול ובשבתות לא היו אומרים ברכת כהנים, כיוון שברכת כהנים צריך להיות בשמחה, והם לא שרויים בשמחה. אז בחגים כן, בימים נוראים כן, אבל בסתם ימים, שאר ימות השנה כולל שבתות, לא היו נושאים כפיהם, וכך דעת הרמה. אבל כאן בארץ ישראל השתנה המנהג על פי הספרדים, כיוון שהזוהר אמר שצריך לעשות כפיים, ויש בזה סודות עצומים, ובא רבנו הארי והפך את הקערה על פיה ואמר שכן מברכים. לכן אנחנו כאן בארץ ישראל, וגם תמצא את ההבדל הזה בין הארץ לבין חוץ לארץ, שבחוץ לארץ לא מברכים, רק בחגים. בארץ ישראל כן. יש קהילות בחוץ לארץ שכן מברכים בחול, אני לא עושה הכללות, אבל בעיקר אני מדבר יוצאי אשכנז, שנוהגים לא לשאת כפיהם, כיוון שהוא לא שרוי בשמחה, רק בחג שכתוב בו ושמחת בחגיך. ולכן תמצא את ההבדלים הללו. תודה רבה.
תודה, ואנחנו עם עוד מאזין. שלום לך, בנימין מקריית שמונה.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
טוב לשמוע אותך, טוב לשמח, השם ישמח אותך. הרב, עוגת הבית של אוסם ושל אלית, מה אני אברך על הברכה האחרונה?
מה, עוד פעם?
עוגת הבית של אוסם ושל אלית.
עוגת הבית, אני לא מכיר, סליחה.
עוגה שמוכרים
בברכה. אתה קונה עוגה בשוק, והיא מכילה כמחיתה.
יש בה, יש בה, יש בה 16, יש בה 16, 15 אחוז חיטה, חיקמח, מכל ההוגה.
אתה יודע שזה 15?
כתוב שם ברכבים.
כתוב. בוא אני אגיד לך, לפי ההלכה, כך כתב הגאון הפרי חדש, שכל דבר שעורב, כמו ביסלי וכל שאר הדברים הללו, שעורב עם כל מיני חומרים אחרים, סוכר וכל מיני תבלינים וכל מיני מטעמים, אם יש בו טעם, כמה זה טעם, אז פסקו הפוסקים 20%. כשיש 20%, אני מברך עליו בורם למזונות, אפילו שזה לא רוב. למה? אני אסביר את זה בקצרה. בדרך כלל אנחנו הולכים בכל דבר מה הרוב. אם הרוב הוא העץ, העץ. אם הרוב מזונות, מזונות. אבל במזונות לא כך. מזונות כיוון שיש משנה. כל שיש בו טעם דגן, ככה המשנה אומרת במסכת חנה, כל שיש בו טעם דגן, יוצא בו ידי חובת מצה בפסח וחיה בחלה. אז לכן טעם דגן, ובביסטי יש 20%, מברכים עליו בורא מן המזונות. בעוגות כאלה אני לא יודע, יש עוגות שונות, ולכן בבקשה לא לעשות הכללות. בכל עוגה ההלכה שלה, כמה אחוזים של קמח דגן, שזה חיטה, שעורה, שיפון, כוסמת ושיבולת שואל, מברכים על זה בורא מן המזונות. כמה? 20%. 15 לא מספיק. אם זה היה 17, זה היה כבר אולי טוב. אבל אני צריך 20. אין 20, לא מברכים מזונות. תודה רבה לך. החכמנו.
תודה וחזק וברוך. הנה, שאלה טובה לסיים איתה, כבוד הרב, עוד תוכנית
מדהימה. כן, ואספת דגניך ותירושך ויצהריך. יהי רצון שכל הברכות שבתורה יתקיימו בנו. זו, אני אגיד עוד איזה דבר קצר בשם הרב מתי משה. הרי דיברו הרבה על פולניה השבוע. צריך לדעת שהפולנים הרגו הרבה מאוד בעם ישראל, ורצחו לנו הרבה גדולי ישראל במשך הדורות. גם את אביו של הרב מתי משה רצחו אותו, ביות הרב מתי משה תינוק בן שנתיים, והוא הרב מתי משה תלמיד של רבי שלמה לוריה המערשן, שהיה גדול מאוד בדורות, דודו של רבנו הארי. והוא הרב מתי משה כותב שבסימן קוף, סליחה, אלף כף ג', זה הסימן שלו במתי משה, שגם ימי השובבים בשנת העיבור, שנה מעוברת, כולל גם פרשת כי תישא ויקהל פקודה. אז הנה, עדיין לא הסתיימו ימי השובבים, אנחנו יכולים עדיין לשוב בתשובה, לתקן ולחפר, והשם יקום דמם של עבדיו, עבדיו ישראל שנהרגו על ידי גויים, ויגאל אותנו גאולת עולמים במהרה בימינו, אמן סלה. חזקו ואמצו.